נעסוק בסוגיה שקראנו לה נקודת הגובה בנפש. אני רוצה להסביר מה פשר הביטוי שאיתו נעשה ככה לראות מה הרב פה מחדש לנו בסוגיה. נתחיל את זה היום מעניין ונתפתח עם זה בקורות אחרים. כשאנחנו במהלך החיים הולכים ובונים את עצמנו, בונים את האישיות ואת תפיסת עולם, אז במהלך החיים הולך ונבנה בתוכנו מדרג של ערכים שאנחנו הולכים ובונים אותו מבפנים, בתוך למידה, בתוך דוגמה אישית שאנחנו סופגים, בתוך הרבה מקורות שאנחנו הולכים ויונקים מהם, שבסוף הולכים ובונים בנפש עולם של ערכים, אבל לא רק ערכים שונים, אלא יש לנו גם באיזשהו מקום מדרג ביניהם, איפה אנחנו ממקמים כל אחד מהערכים האלו, כמה מה יותר חשוב ממה, איפה אני ממקם את כל דבר בחיים שלי, כל דבר יש לו את החשיבות שלו. והערך שאני נותנת לכל אחד מהדברים, ממקם אותו באיזשהו מקום, באופן כזה שאם יהיו לי דילמות בין ערכים שונים, אני כמעט בלי לחשוב, זה אוטומטית המדרג הזה, אני אפעל לפי זה, זאת אומרת, אם זה יותר חשוב מזה, אז כשיהיה לי בחירה ביניהם, אז באופן כללי אני יודעת לאן אני אלך. כן? המדרג הזה הוא לא תמיד אנחנו מודעים אליו בצד החיצוני. זאת אומרת, יש דברים שמונחים לנו בנפש. אם אני רואה שרוב האנשים, רוב האנשים שיש להם דילמה בין, לא יודע מה, משפחה לבין עבודה. אז תלוי מי הבן אדם, מה הוא בנה בתוכו, איך היחס שלו לכל אחד מהערכים האלה בנפרד, וממילא בשכלול ביניהם הוא יכריע שיש לי עבודה שפוגעת לי במשפחה, מה אני בוחר, מה אני... עכשיו לפעמים זה לא יהיה בדיוק מה שאני אומר, זאת אומרת לפעמים אני אגיד משהו אחד, אבל בפועל, בנפש שלי, אני מונח במקום אחר. אני יכול לדבר הרבה מאוד על חשיבות המשפחה, ופתאום, שאלו אותי, מה יותר חשוב, כסף או משפחה? ברור שמשפחה זה יותר חשוב. אבל פתאום כשיש מאבק על ירושה, אז פתאום מתגלים דברים, כן? פתאום, רגע, מה? איפה אחוות האחים שהייתה פה לפני כן? פתאום דברים יכולים לראות אחרת. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על מדרג מה אני אומר, אלא לפעמים יש פער בין איך שאני אומר את הדברים לבין מה שזה באמת בנוי לי בנפש, מה המדרג האמיתי שמונח לי בתוך הנפש. כן, וזה מאוד מאוד חשוב, כי בסוף זה מי שאני זה איך בניתי את העולם הערכים בתוכי, ואיזה מקום, איזה חשיבות אני נותן לכל ערך, מה אני עושה כשהדברים הם מתנגשים אחד בשני, מה מעל מה, כן? אז יש פה איזה מדרג שאנחנו הולכים ובונים אותו מהלך החיים. לפעמים אנחנו שמים לב אליו, לפעמים אנחנו לא שמים לב, אבל הוא מנהל אותנו. הוא מנהל אותנו, ואם אנחנו בונים אותו לפי האמת, אז הוא מנוהל טוב, אם הוא בנוי לא כל כך ישר. אז זה כתוב בחז"ל, נכון? אדם ניכר בכיסו, בכוסו וכעסו. כל מיני מצבי חיים כאלה, פתאום שיש איזה לחץ כלכלי, או פתאום שיש כעס, או פתאום שיש כיסו, כוסו, יש איזה משהו בפנים שככה מוציא מהאדם את נקודת האמת שלו, פתאום אתה רואה, רגע, דיברת כל הזמן על החשיבות של הזה, איך זה יכול להיות ש... טוב, פתאום מתעורר לי פה איזה משהו יותר חשוב. בסדר? אז יש לנו הרבה ערכים, יש לנו גם מדרג ביניהם, ולאט לאט אנחנו ממקמים לאור החינוך שלנו, לאור התפיסת עולם, לאור המודלים שאנחנו יונקים מהם, אנחנו בונים את הדברים, כן? מדרג הערכים הזה. שלכל מדרג כזה יש את נקודת הגובה שלו. מה נמצא שם למעלה? מה נמצא שם בנקודת הגובה של כל הערכים? זה, אני קורא לזה, יש לזה הרבה פעמים משפטים משפחתיים כאלה, שלפעמים אומרות, יש לזה כזה, משפטי סבתא כאלה, זה מעל הכל, נכון? יש, אצלנו, מעל הכל, נכון? יש סבתות שאומרות, מה מעל הכל? משפחה מעל הכל. מה עוד? גרסה אחרת, בריאות מעל הכל, נכון? יש כל מיני גרסאות לדבר הזה. משפחה מעל הכל, בריאות מעל הכל. יש כאלה שסופרים כסף מעל הכל, אבל פחות אומרים את זה, אבל ככה, ככה מונח בנפש. בסדר? זה, מה נמצא שם בנקודת הגובה, שהוא מעל הכל. וזה כמובן מאוד מאוד אומר מה הבן אדם, כן? אמור לי, אם הנקודת הגובה של מישהו זה מכבי חיפה, אז זה אומר שכל שאר הערכים זה מתחת זה. זה אומר משהו על האישיות הזאת, על הגובה שלה, על האיכות שלה. כן? כל המדרג הזה מלמד מאוד מאוד על הבן אדם. לאור המושג הזה, ננסה עכשיו לראות מה הרב פה מחדש בסוגיה. בסדר? אז אנחנו עובדים פסקה בעניה, שעוסקת במבנה העיר. כן? יש פה איזו הגדרה הלכתית איך נכון לבנות את העיר, או יותר נכון, איך לבנות בית כנסת שבונים בתוך העיר. וזו אמירה הלכתית, אבל אם היא כתובה בעין יעקב, שעליו נסמך העין היה, זה אומר שיש פה איזו אמירה, מעבר לאמירה הלכתית, יש פה גם אמירה מוכנית, ערכית, כן? וזה מה שאנחנו ננסה לברר פה בעניין. אז בואו נראה את הגמרא. הגמרא אומרת, למעלה, אמר רב אבר מחסי, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב. כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת, לסוף חרבה, שנאמר לרומם את בית אלוקינו, ולהעמיד את חורבותיו. זאת אומרת, ההלכה אומרת שכשבונים עיר ושוב, אז צריך לבנות את בית הכנסת במקום הכי גבוה ובאופן שהוא הבית הכי גבוה, הבניין הכי גבוה בעיר. עכשיו, זה רב הרב לא רק אומר את זה בצורה חיובית של הדבר, הוא אומר את זה בצורה מאוד שלילית, בצורה כאילו קשה. אם זה לא ייבנה ככה, עיר שלא תיבנה באופן שגגותיה יהיו מתחת, אלא גגותיה, גגות הבתים יהיו מעל בית הכנסת, זה סכנה גדולה, לבסוף חרבה. זה כבר דבר מיוחד, לא מצאנו כזאת עזרה, כי יש הרבה הלכות, אנחנו יודעים שהיא אומרת הרבה הלכות, לא על כל דבר היא אומרת, תשמע, אם לא תקיים את זה, זה סכנה לכל מבנה העיר. פה יש הלכה שרבה מזהיר אותנו, עיר שלא תיבנה באופן הזה, לבסוף חרבה. אז כן, מבחינה הלכתית, יש בזה היום דיונים, שיש כל הגמרא מדברת על בתי מגורים פרטיים, היום שזה בתי קומות אחד על השני, אז במקום כזה זה כבר לא, הלכה לא תקפה, כן? שעדיין שבית הכנסת לא צריך להיות גבוה יותר מבתי קומות. אבל ביישובים שיש בתי מגורים צמודי קרקע, אז זאת ההלכה, לפחות ביישוב שהוא באותו מפלס פחות או יותר, אז בית הכנסת צריך להיות בנוי במקום הגבוה והאופן הגבוה שמעל שער הבית. בסדר? אז זה ההלכה הראשונה, לראות מה הנקודה הרוחנית שנאמרת פה מעבר לצד ההלכתי. ולמה זה נאמר בצורה כל כך קשה, כן? עיר שלבסוף לא תיבנה ככה, לבסוף חרבה. רב לומד את זה מפסוק, לרומם את בית אלוקינו ולהעמיד את חורבותיו. וזה שאני ארומם את בית השם, אני מונע מהעיר להיחרב. כן? זה כמובן דרשה, כי הפשט הוא בית המקדש, אבל רב דורש את זה לגבי בית הכנסת. אז זו אמירה הראשונה. אמירה השנייה, אומרת הגמרא, והנמילי, הנמילי, זה מדובר בבתי. כל הדין הזה שבית הכנסת צריך להיות יותר גבוה משאר המקומות, משאר בניינים, זה בבתי, בבתי מגורים פרטיים. אבל בקשקושי ועברורי, ליתלן בה. ההלכה הזאת לא נאמרה לגבי קשקושי ועברורי. מה זה קשקושי ועברורי? רש"י פה בצד אומר, קשקושי ועברורי, בירניות ומגדלים. פירוש, בניינים עשויים לנוי. בניינים עשויים לנוי, כל מיני, כן, אנדרטות, מגדלי אייפלים, כל מיני בנייני נוי. כאן אין את ההקפדה. אין בעיה שהם יהיו יותר גבוהים מבית הכנסת. כל הבעיה זה רק בבתי מגורים, ולא בבנייני נוי. בנייני נוי יכולים להיות יותר גבוהים מבית הכנסת. זו האמירה השנייה. וגם פה, צריך להתבונן בזה, זאת אומרת, אם זה כזה קריטי שבית הכנסת יהיה המקום הכי גבוה, דווקא בנייני נוי יהיו מעליו, זה לכאורה הורס את כל הרעיון. למה פה הגמרא מקלה? אנחנו נראה שהרב קוק יסביר את שני החצאים, והוא יסביר שהחצי השני שנותן למגדלי הנוי להיות יותר גבוה מבית הכנסת, זה לא רק שהגיעו העלמנו עין, אלא יש פה איזו אמירה רוחנית, עקרונית, זה גם בא ללמד משהו. אז שני החצאים באים ללמד, א', בית הכנסת צריך להיות יותר גבוה מהבתים, ב', אבל דווקא מבתי המגורים ולא מבנייננו. בסדר? עד כאן הגמרא? טוב, אז בואו נראה. אז אנחנו חוזרים, כן, יורדים למטה לפסקה ברב עצמו. כן, אין, היה הפירוש של הרב קוק, יש לכם שיעור בעיניה? כן? מכירות. אז אנחנו קוראים, שורה הרביעית, עמוד העולם. יש פה יסוד שהרב קורא לו עמוד העולם, ממש משהו מאוד מאוד יסודי. אולי בגלל זה ההקפדה שהעסק פה כן קריטי. עמוד העולם מתקיים בהשרשה של הדעת האמיתית. יש פה איזה דעת אמיתית, איזה יסוד אמוני מאוד מאוד חשוב, שצריך להשריש אותו, כן? והוא עמוד העולם. עמוד העולם מתקיים בהשרשה של דעה מאוד מאוד אמיתית, של תפיסה מאוד מאוד יסודית. מהי התפיסה הכל כך יסודית? שהמרכז היותר גבוה ונישא שבחיים הוא קדושת החיים לשם השם יתברך. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. זהו המקום היותר נשגב שאליו צריכים כל ענייני החיים לפנות. הרב אומר פה, משתמש בביטוי, מה צריך להיות המרכז היותר גבוה ונישא שבחיים, שלשם כך עשינו את ההקדמה שדיברנו עליה קודם, מה שקראנו נקודת הגובה. מה צריכה להיות נקודת הגובה בחיינו? ונראה בהמשך שהרב מדבר פה גם לכלל וגם לפרט בעם ישראל. כשאנחנו בונים את הנפש שלנו, את הנפש הישראלית, מה צריכה להיות בה נקודת הגובה? ופה, אומר הרב, לפסקה הזאת יש אמירה מאוד מאוד חדה וחריפה בעניין הזה. המרכז היותר גבוה ונישא שבחיים, דהיינו נקודת הגובה בנפש, במדרג הפנימי שבתוכנו, הוא קדושת החיים לשם השם יתברך. להרים את כל החיים לשם השם, לרצון השם, לעבודת השם. לרומם את כל החיים לרצון השם. לרומם את כל החיים למגמה האלוקית, לטוב האלוקי. זאת צריכה להיות המגמה. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. זהו המקום היותר נשגב שאליו צריכים כל ענייני החיים לפנות. אם אנחנו מנתחים לאן הרב מוביל אותנו, שבעצם הסוגיה פה דיברה על בית כנסת ועל בתים, איך הרב פה הגיע למה צריך להיות נקודת הגובה בנפש, הרב לוקח פה את כל המבנה הזה של מבנה העיר כמשל. כמשל לנפש הישראלית, שיש בה הרבה בתים, יש בה הרבה ערכים, הרבה נושאים שבנויים בתוכה וחשובים לה, וצריכה להיות נקודת גובה. ומאוד קריטי, מה יהיה הבית הגבוה? מה תהיה נקודת הגובה בנפש? בסדר? אנחנו רואים איך הרב לוקח את הפסקה ההלכתית הזאת ומתרגם אותה לאמירה ערכית רוחנית. הנפש שלנו מלאה בבתים שונים, בערכים שונים, בנושאים שמעסיקים אותנו וחשובים לנו, וזה טוב מאוד, כל בית יש לו את חשיבותו, מאוד מאוד חשוב, אבל מה נקודת הגובה שם בעיר הזאת? את מה אנחנו ממקמים כדבר הכי חשוב לנו, כמגמה של הכל, כנקודת העל של כל המבנה הזה. זה מאוד מאוד משמעותי. ונקודת העל של המבנה צריכה להיות ההגבהה של החיים ברצון השם. ההגבהה של החיים ברצון השם. עוד מעט ננסה לראות למה זה כזה משמעותי וכזה חשוב. על כן, אם באומה הישראלית, פה דווקא הרב מדבר קודם כל על הכלל, אבל אני אומר בהמשך אנחנו נראה שהוא מדבר גם על הפרט, באותה תפיסה. אם באומה הישראלית, עכשיו סוגריים, הרבה פעמים הרב משפטים ארוכים כי כשהוא אומר אומה ישראלית הוא לא יכול להסביר מה מיוחד באומה הישראלית, אנחנו לא עוסקים בסתם אומה, אז פתח סוגריים, מהי אותה אומה הישראלית? אם באומה הישראלית, שמה היא? שאצלנו יש בה משהו מיוחד, ששם השם יתברך שנקרא עלינו, הוא כל קיומנו והצטיינותנו בתור סגולה אלוקית בעולם. זאת אומרת, מה זה אומה ישראלית? אומה שאצלה השם השם ועבודת השם היא לא איזה מימד שולי בחיים או מימד מלווה עיקר החיים זה הצדדים הפרטיים, הגשמיים, ויש לנו גם איזה קווי גזרה או גבולות גזרה דתיים. לא, לא, זה לא אומר זה. אצלנו, שם השם שנקרא עלינו, כל קיומנו והצטיינותנו בתור עם. אצלנו יש איזה מנוע שמניע את כל האומה הזו, שנותן לה את הכוח, את העוז ואת הגבורה, את הרצון לחיות, את היכולת לנצח את כל המשברים, יש איזה מנוע בתוך האומה הזאת, שם השם אצלנו, נקודה אלוקית, עבודת השם, זה המנוע של עם ישראל, זה עם מיוחד. בסדר? כשמדברים על האומה הישראלית, פתח סוגריים, בואו נסביר במה מדובר. אומה שאצלה האמונה בקדוש ברוך הוא היא לב החיים. זה עם אחר, עם זו יצרתי לי, יצירה אחרת. זה לא עם רגיל שמנהל את חייו מתוך מדיניות לאומית פרטית. זה עם שהאמונה היא עוז החיים שלו, היא נקודת החיים שלו. טוב, סגור סוגריים. אז חזרנו למשפט. אם באומה הישראלית, אם נקודות חילוניות, נקודות חילוניות, זה אומר, מעולם החול, לא חילוני כמו של היום, חילוני ולא דתי, אלא עולמות החול, כן? יעשו חלילה בלב האומה, במה שקראנו במדרג הפנימי של הנפש. רמים ונשגבים יותר מהשאיפה של קדושת ברית השם שעימנו. זאת אומרת, אם עולמות החול, נקודות חילוניות, יהיו לנו יותר עליונות, יותר חשובות, יותר עיקריות, מאשר הקדושת ברית השם, הרצון שלנו לרומם את חיינו לרצון השם, דהיינו, יהיו בנו עולמו של חול, ויהיה לנו את עולם הקודש, והם יהיו, יהיה מדרג שונה. עולם הקודש לא יהיה בנקודת הגובה. עבודת השם לא תהיה בנקודת הגובה, היא תהיה עוד אחד מהדברים, כן? כן, חשוב, אבל יש חשובים יותר. ביטחון, כלכלה, בריאות, הרבה דברים כל כך חשובים. ויהיה גם חשיבות לעולם הקודש, לעולם התורה, אבל לא בנקודת הגובה של החיים. מודל כזה, אומר הרב, מודל הרסני לעם ישראל. הרסני. מזה רב הבא להזהיר אותה. אם נקודות חילוניות יעשו חלילה בלב האומה, רמים ונשגבים יותר מהשאיפה של קדושת ברית השם שעימנו, שעל זה, במשל שלנו, מורה בניין בית הכנסת, הוא מייצג פה את היחס שלנו אל הקודש, בתור מקדש מעט גם בארץ גלותינו, הרי נוטל בזה כל יסוד המקיים והמחיה את האומה בחיות האלוקית שלה. ותושלח אמת ארצה. הרב אומר, מודל חיים כזה, שימקם את עולמות החול גבוה יותר מעולמות הקודש, זאת אומרת, לא בית הכנסת היא המקום הגבוה, אלא אחד מהבתים האחרים, או כן, כל בית פה מבטא, כן, שאיפה, נושא שהוא חשוב, אבל יהיה פה פרופורציה אחרת במיני של העיר, סך הכל כזה חמור. יש גם עולם של קודש, יש עולם של תורה, יש עולם של עבודת השם, אבל יש עולמות חשובים יותר, עליונים יותר, יותר חשובים, יותר עיקריים. אומר הרב, לעם ישראל, לאומה הישראלית, זה דבר שממש יחריב את בניין החיים. נוטל בזה היסוד המקיים והמחיה את האומה. ותושלח אמת ארץ. עם אחרות, הרב אומר פה הגדרה מאוד חריפה וחדה, שצריך קצת לנתח אותה, למה זה כל כך קריטי, למה זה נאמר פה בצורה כל כך חריפה, כי סך הכל הרב חוזר על דברי רב, רק מתרגם אותם לסוגיה. אם אדם רוצה להבין מה המבנה הישראלי הבריא והמחיה והמרומם, זה למקם את הקודש כנקודת הגובה של החיים. למקם את הקודש כנקודת הגובה של כל החיים. גם בפרט וגם בכלל. זה מבנה בריא. זה מבנה שמתאים לנו בעם ישראל. שירומם את החיים, שיחיה את החיים, שיעצים את החיים, וייתן עוז, וייתן שמחה, וייתן רוממות, לא רק הקודש, אלא כל החיים. אבל מבנה שבו אנחנו ממקם במשפט ההפוך, מבנה חיים, מודל חיים, שבו במדרג הנפשי שלנו אנחנו שמים דברים אחרים בראש הפירמידה, בנקודת הגובה, הוא ייצור בהכרח קלקולים משמעותיים בצורת החיים של עם ישראל. הוא לא יתאים לנו וגם יזיק לנו במידה רבה. עכשיו בואו, את המשפט הזה צריך לפענח. למה זה כזה נכון? גם בכלל וגם בפרט. אומרת, בואו ננסה להתחיל, מאיפה נתחיל? נתחיל מהפרט. טוב, אמרנו קודם, יש משפטי מעל הכל, נכון? אז ודאי שכשאנחנו מדברים על, על מושג כמו כסף, כן? כסף מעל הכל. כסף מעל הכל, מעל כל הדברים האחרים, אז זה די ברור שזה דבר שהוא לא לוקח. מה לא לוקח? זה דבר שלילי, דבר שהוא פוגע, דבר שהוא מחריב את החיים. למה זה נכון? או שזה לא נכון, לא יודע, מה אתם אומרים? זה נכון או לא? להגיד כסף מעל הכל. זה מחריב את החיים או שזה בונה את החיים? למה? קודם כל נכון, זה גורם לחרדתיות ביחס לדבר. אבל מעבר לזה, למה זה לא מוסרי גם אם יש לי כסף?
אנחנו אומרים.
ואז מה?
כל
אחד אני גם עושה דברים רוחניים, אבל כסף מעל הכל. יש לי גם משפחה, יש לי גם עיסוקים אחרים, יש לי גם ערכים וגם תורה, אבל הכסף אצלי הוא מעל הכל. מה אומר? אז הכסף ינצח, נכון? נכון, ממילא זה בהכרח יבוא לידי ביטוי בפגם מוסרי. זאת אומרת, מתי הדברים ניכרים? הדברים ניכרים במקומות שבהם יש דילמה, נכון? יש דילמה, זה אומר ש... כן, אני בשביל כסף מוכן לעשות גם דברים לא מוסריים, כי הוא מעל הכל, מעל הכל, כולל המוסר, כולל האמת, כולל אולי משפחה, כולל אולי ערכים יותר נעלים, כן? זה א', ב', זה גם נותן גוון, שנקרא צבע, הכסף, הוא בסוף, מה שאתה שם בכל, בראש הפירמידה, הוא צובע את כל גוון האישיות. אדם שהכל נמדד בכסף, החברות, הערכים, הכל נמדד בכמה זה נותן לי וכמה זה מאוד פרטי ומאוד אגואיסטי. מה גם שבנקודות המבחן של החיים, כן, הוא בשביל כסף, יהיה גם מוכן לעשות דברים שליליים. עכשיו, הוא לא יגיד את זה, והוא גם, לא כל יום יהיה את המבחן, אבל כשיהיה את המבחן, שם הוא יפול. כי הכסף, מה לכם? לכן זה מאוד מאוד משמעותי, מה נמצא שם בנקודת הגוף. טוב, אז זה יחסית מובן. אבל בואו ננסה לעשות מבחנים קצת יותר, קצת יותר קשים, כן? משפחה מעל הכל. מה אתם אומרים? למשל?
חברה שהם לא משפחה שלי.
שמה?
של חברה שהם לא משפחה שלי.
נכון, נכון. אם יש איזה, כן, מורה שאיז לתת ציון לא טוב לבן שלי, ישר מגיע לבית ספר. רגע, אבל... הוא רגע, אבל הבן שלך עשה בלגן, עשה השתולל, לא משנה, הבן שלי. משפחה מעל הכל, זה שוב, זה נשמע טוב, זה נשמע, מה יותר יקר ממשפחה, איזה ערך. אבל כן, זה לא בדיוק ככה. משפחה מעל הכל בצורה קיצונית, יש איזה ביטוי, זה נקרא מאפיה. כן, זה גם משפחה מעל הכל. כל מה? כללים, נכון, נכון, אבל אנחנו מנסים לראות שגם עוד לפני כן, כי אני, כי בזה מודל שהוא מאוד מאוד נפוץ, נכון, מה, משפחה מעל הכל זה אחד ה... זה לא הכסף, משפחה מעל הכל, זה לבנות בלתי ומבצרי, כמה זה... זה נפתח כל כך כדבר לגיטימי ומוסרי, זה עלול להתגלות כדבר לא מוסרי, נכון? כי יד רוחצת יד, וכשיש בעיה במשפחה, אז מותר גם לעשות דברים בעייתיים, וכי אנחנו צריכים להגן על כבוד המשפחה, אבל... אז מעבר, נכון? זה גם גוון מאוד מסוים, מצומצם. קודם כל, זה ודאי יותר ערכי ויותר משמעותי מכסף, אבל עדיין עלול להיות בעייתי. כי כשזה מעל הכל, זה אומר גם מעל המוסר, וגם מעל הצדק, וזה גם... בסוף מצמצם את הכל, הכל הופך להיות שוב פרטי ואגואיסטי. כי ביתי הוא מבצרי, ואנחנו בשבילנו, אנחנו נעשה בשבילנו. שוב, הכל בגוון מאוד פרטי ואגואיסטי. זה אומר שמשפחה זה לא אחד הערכים הכי נפלאים שיש? זה כן, אבל זה לא נקודת הגובה. דרך אגב, גם כסף זה דבר חיובי. אבל הוא שלילי שהופך להיות נקודת הגובה. זאת אומרת, כמה זה משמעותי, זאת אומרת למה שהרב אומר פה, זה מאוד משמעותי. גם הערכים הכי טובים חייבים להיות מונחים מערך העל שגם להם נותן את המקום ואת הדיוק שלהם ולפעמים את ההגבלה שלהם ולפעמים את התיקון שהם צריכים לתקן כן? כי אם הילדים שלי מעל הכל, אם אני גם כן, חוסך שבטו שונא בנו, אם אני כאילו לפעמים מרוב הערצה לילדים שלי, אני גם לא יכול לתקן אותם, לא יכול להגיד להם כשהם לא בסדר. זה לא נכון. נכון? אז אפילו דברים נעלים ועליונים צריכים דבר שיכוון אותם. צריכים עולם עליון יותר, עולם ערכי, עולם אידיאלי שמכוון גם את הדברים החיוביים הנעלים שהם לא נקודת הגובה, הם מאוד מאוד חשובים, ושוב ביניהם יש פער גדול, כן, ודאי שאם אני גם בין משפחה לכסף יש, אז חס ושלום לא נמקם אותם בשום קירוב, משפחה זה משהו הרבה יותר עליון, ויחד עם זה גם ערך עליון וחשוב, הוא חייב את הערך המוסרי שיכוון וייתן לו את מקומו הנכון. נכון? וכן הלאה, גם בריאות מעל הכל, וכל דבר שהוא בסוף, מה שרק קורה, נקודות חילוניות, דהיינו, ערכים ששייכים לעולמות החול, שהם חשובים, אי אפשר בלי בריאות, וכנראה גם אי אפשר בלי כסף, ובטח אי אפשר בלי משפחה, כל אחד מהם הוא נפלא וחשוב, ויחד עם זה, כל החיים האלו, כל אחד מהבתים, כל אחד מהגוונים של החיים, הוא חייב כל הזמן את הבירור, מה מקומו, ואיך לתקן אותו, ואיך לבנות אותו. זאת אומרת, יש משהו מעליו שמנחה אותו. כן, ואפילו משפחה מהכל עלול להתפתח כדבר לא בריא ולא נכון ולא מאוזן. פעם ילדים, עם הילדים לחוף הים ביום שישי אחד, חוף ראשון, חוף נפרד כזה של דוסים, כזה מטר על מטר, והיה שם איזו קבוצה של נערים שהתחילו לזרוק אחד על השני בוץ. פגע בילדים, ממינה אותם איזה, כמה פעמים הערתי להם שזוזו, לא אמרו, לא אהבתי למציל, שיגיד להם איך לצל שם. התברר שזה היה טעות מכל החצי מהחוף, זה היה חמולה אחת. אני פגעתי בגוד המשפחה, היה אבון בלתי יסולח כמעט, כולם קמו עליהם, מזגנם ועד קטן, לא משנה, האמת, הילדים, מזלי שהיו שם ילדים, אחרי זה היה נגמר. היה נגמר לא טוב. צריך עיון. אחר כך הכי מאחזב היה שאנחנו נתלבש, ראיתי ש... מדהים, כיפות, חולצות לבן, כאילו זה לא... לא חייב, זה יכול להיות גם אלה גוש דתי. משפחה מלא. לא נכון, רצון השם היה. המוסר האלוקי מעל הכל. ופה, אומר הרב, זה נקודה מאוד חשובה להסביר מה, ומה אנחנו מתכוונים מעל הכל. מעל הכל, לא הכוונה, אין הכוונה שהמוסר האלוקי בא לרדות בכל, להכפיף הכל, להפוך. כששמים את הטוב האלוקי, את עבודת השם, את המגמה, לעבוד את רצון השם בנקודת הגובה של החיים, עניינה לרומם את החיים. עניינה להראות לכל כוח איך להיבנות בצורה מתוקנת. איך בונים משפחה מתוקנת ושמחה ואצילית ונותנת, ולא רק לוקחת, איך בונים חיי כלכלה בריאים וצודקים, איך בונים יחס נכון אל כל אחד מהערכים, איך בונים את היחסים ביניהם, את ההקשרים ביניהם, ואת התיקון שכל אחד מהם צריך, כי גם את החיים צריך לתקן. עבודת השם זה כמו מנצח שתזמורת. מנצח שתזמורת הוא לא נגד הכלים, הוא בהגבלה שהוא נותן לכל כלי, הוא מייצר בסוף הרמוניה הרבה הרבה יותר שלמה, שמאפשרת לכל כלי לבוא לידי ביטוי בצורה הרבה הרבה יותר נכונה ומדויקת. צריך מנצח לתזמורת. כוחות החיים הם נפלאים, הם חשובים, אבל הם עלולים לצאת ממקומם ולהיות לפעמים מזויפים ולא מתוקנים ולא בריאים. ונקודת הגובה זה כשאנחנו קשובים לרצון השם ולמגמה האלוקית של התורה, שעניינה להפריח את החיים ולנגן את התזמורת של החיים בצורה יפה ואידיאלית, ולתקן אותו כשצריך, להגביר אותו כשצריך, לרומם, לדייק, הרבה הרבה מאוד עבודה. בשביל זה אבל, כדי שהקודש יוכל להיות המנצח של התזמורת, הוא חייב להיות בנקודת הגובה. ואז הוא יודע באמת לרומם את החיים כל הזמן. ממש כמו במבנה הזה של, של העיר, שבית הכנסת שמבטא את נקודת הקודש, הוא בנקודת הגובה, וממנו הוא נותן את ההשראה, את הכיוון, את ההכוונה, לכל הבתים, כל הבתים כן מבטאים פה את כוחות החיים השונים. המבנה הזה שהרב מסרטט פה, אני חושב שהוא מאוד מאוד עקרוני, מאוד גם מייצג את התפיסה של הרב. כי אפשר היה לעומתו לראות אולי שני מודלים אחרים, לכאן ולכאן. זאת אומרת, אפשר לראות מודל אחד שבו הבתים האחרים הם הרבה יותר מפוארים, ובית הכנסת זה איזה, איפה מפעלים, איזה קרמן כזה, צדדי כזה ונטוש. זה אומר שכאילו היחס לקודש הוא שולי, וכוחות החיים הם הרבה יותר, הם העיקר. ואפשר לראות מודל הפוך, שבו רק בית הכנסת הוא המבנה המפואר, וכל השאר גרים באוהלים, בחושות, במקומות נטושים. החיים הם לא מאורחים ולא מפותחים ולא יפים, ולא זה המודל שהרב מכוון עליו, ולא זה. הרב מדבר על מודל שבו כל בתי החיים הם יפים, והם בריאים, והם מפותחים, ויש את נקודת הגובה שכל הזמן מורה ומלמדת ומתארת ומחנכת ופועלת איך לתקן ולייפות את כל כוחות החיים. כן, זה מודל חיים שהוא מאוד מאוד, הרבה יותר אתגרי, כן, תמיד יותר קל ללכת לקצוות, או רק הקודש הוא בעל ערך, כל שאר החיים מוזנחים, והם, כן, אין לנו עניין לא באומנות ולא בספרות, לא בפוליטיקה, לא בצבא, הכל, רק הקודש הוא המבנה, כן, הוא הקיים, או לא, מה פתאום, כסף ואומנות ומוזיקה, הכל מאוד מאוד מפואר, הקודש זה, כן, משהו ככה זניח, שולי, כן, של לדתיים, שיהיה להם מה לעשות בין מנחה לערבית, ככה, לספק להם ספרי שעשוע. זה שני מודלים מאוד מאוד הפוכים, ושניהם הם לא המודל שכאילו אני מבקש, אם אני אמקם את הקודש בצורה שולית ונמוכה, הוא לא ישפיע על החיים. הוא לא יעומם את החיים, והחיים יישארו מלאים בפגעים, כן, שהולכים ומחריבים את העיר. ומצד שני, תפקיד הקודש להיות מעל החיים, ולרומם ולהאמין בחיים, ולא רק הקודש קיים במקום החיים. כן? מה שאנחנו אומרים פה בפרט, אותו דבר על הכלל. בואו נתרגם את זה, איך זה בא לידי ביטוי בכלל. זה ממש אותו דבר. גם בכלל, כן, כשבונים עם, יש הרבה דברים חשובים. צריך צבא, צריך פוליטיקה, צריך מערכת בריאות, מערכת חינוך, מערכת משפט, מערכות מאוד מאוד חשובות שאין אומה רצינית שיכולה בלי המערכות האלה. ואומנות, וספרות, והמון המון מערכות חשובות. ויש עולם הקודש של האומה. כשאנחנו אומרים שעולם הקודש באומה, כן, צריך להיות, נכון יהיה הר בית השם, כן, למה אתם יכולים להיות המקדש, כהר הבית, כן, מקום שהוא נסגר, עליון יותר, אנחנו באים לומר איך נכון לבנות את הקודש בעם ישראל. הקודש בעם ישראל לא אמור להיות ספק שירותי דת לאנשים שרוצים להניח תפילה. אמור להיות נקודת הגובה שמנחה את החיים. שמנחה איך בונים את החיים, איך מרוממים את החיים, איך מתקנים מה שצריך לתקן. זה בתנאי שהאומה שלנו תבין שבשבילנו הקודש זה מסעת הגובה של החיים כולם. זה נקודת הלב של החיים כולם. זה צריך להיבנות נכון בנפש של האומה, היחס אל הקודש. וממילא איך הקודש מנחה את החיים. איך בונים צבא מתוקן. כל דבר כזה זה סוגיה אדירה. וזה לא רק איך בונים צבא משוכלל ומתוחכם ומודרני שמותאם לה, כן, מותאם, אלא איך בונים צבא אידיאלי, ערכי, שיודע על מה הוא נלחם, ומבין מה זה ארץ ישראל, ויודע מה זה ארדוף אויבי ואשיגם. זה לא פחות חשוב ללמד המטכ"ל מאשר איך בונים צבא מתוחכם ונועז. צבא שלא יודע על מה הוא נלחם, ואין לו את נקודת הגובה הערכית, הוא נחלש, גם אם הוא מאוד מאוד מתוחכם. הוא נחלש. כי אין לו נקודת גובה שמעלה. כשהקודש הוא לא מעל הכוחות הלאומיים, אז הכוחות הלאומיים הם נחלשים מאוד מאוד, ומסתבכים, ונטמעים הרבה פעמים. וגם הצבא יכול להתאמע בכל מיני דברים לא בריאים לו, בתפיסות לא בריאות, ובצורה, ביחס לא נכון לאויב, כי אין נקודת קודש שמרוממת את הכוח הזה. והוא כוח נפלא. אבל הוא לא נקודת הגובה של חיים. ודאי, כל הכוחות כולם, ודאי, כוח החינוך, אין מה לדבר, שנקודת הקודש צריכה להנחות אותו. מה זה חינוך? מה מנחנכים? מי אנחנו? מה חיינו? מה תפקידנו כעם ישראל? איך אפשר לקרוא לזה מערכת חינוך, כשלא נקודת הגובה שלה, זה קודם כל ההבנה מה הוא עם ישראל ומה תפיסת החיים שלו. חינוך זה ריבוי של כישרון, או שקודם כל ריבוי של ערך. ממערכת המשפט, לא יהיה מעלה נקודת קודש, אז אנחנו רואים כמה נזק יכולה לעשות. בטח ובטח, אומנות, וכל העולם האדיר הזה של אומנות, וכן, כמה הוא עולם חשוב, אבל כמה כשאין מעליו את הקודש, אז אומנות הופכת להיות כלי משחית הרבה פעמים. שחיתים את הנפשות במקום לרומם אותם. יש תפקיד גדול מאוד לאומנות בעם ישראל. אבל אומנות שמעליה יש את נקודת הקודש, שמרוממת אותה, מתארת אותה מה שצריך לתאר, מגדירה בכלל מה התפקיד של אומנות. האם כל אחד שרוצה להשפריץ את העולם האפל שלו, זה נקרא אומנות? או שאומנות יש לה תפקיד לרומם ולשמח ולבנות את הטוב שבנפש? וכך הלאה והלאה, כן? כל רובד בעם ישראל, כל בית בעם ישראל, כל תחום בעם ישראל, הוא חשוב ונפלא, אבל אם נקודת הקודש מעליו, היא מרוממת אותו, מטהרת, ומנקה, ובונה את החיים. אם נקודת הקודש הופכת להיות עוד עולם דתי, אבל הוא לא מרכז הקודש, הכוחות נבנים בצורה מסולפת, בצורה טמאה, בצורה חלשה, לפעמים בצורה מזיקה. וזה נכון גם בפרט וגם בכלל. זה מודל החיים של עם ישראל. ממש, הפסקה הזאת היא מאוד, מאוד מרכזית, אני חושב, בכלל, בלהבין איך הרב רואה את המבנה, את המבנה הכללי של, של, של הנפש הישראלית הפרטית והכללית. כן, שאלות.
מרגיש כאילו יש הרבה אנשים שעושים דברים
מאוד
טובים, אבל כאילו הם מרגישים שהם צריכים
ודאי שכשאנחנו באים לבנות את הקודש, צריך לבנות את זה בצורה אמיתית ומוסרית, הרבה הרבה למידה. זה איך שעצמו הרבה הרבה דיוק והשקעה, וצריך לשמש תלמידי חכמים ולדעת לבנות את זה בצורה נכונה ומוסרית. הרבה מאוד עבודה. זה שאמרנו את המשפט הזה, למקם את הקודש בנקודת הגובה, זה לא אומר שכל מי ששם כיפה גדולה וישר הוא יודע איך בונים את זה, זה עבודה רצינית מאוד, לבנות אנשי אמונה, שיודעים איך מתוך הקודש בונים חברה מוסרית וצודקת ובריאה בכל מובניה. הרבה מאוד עבודה, גם בפרט זה הרבה מאוד עבודה, נכון? וגם בכלל. אתה יכול לחשוב שלמקם את הקודש בראש, אז הוא אומר שעכשיו כל מי שעושה בשבת, אני תוקף ככה, לא, ככה הקודש לא יבנה את החיים.
איך בונים את הקודש בפרט?
בפרט?
קודם בפרט.
קודם, קודם כל, כל מה שאנחנו עושים פה בשנה, זה מנסים לבנות, לבנות אישיות כזאת. שהתורה והקודש היא נקודת הלב שלה. זה כאילו לשנות את המדרג הנפשי, זה אחד הדברים הכי עדינים והכי עמוקים. כי זה לא משהו בפנים, צריך להתבשל ולהיבנות עד שוואו, יש פה איזה דבר שאדם מבין, זה נקודת הלב של החיים. זה נקודת האור של החיים. אז לאט לאט בונים הקשבה לעולם האמונה, לעולם התורה, עד שהאמון, כן, האמונה בונה אמון, והאמון יוצר תפיסת חיים שכלית, ויותר מזה תפיסת חיים נפשית, שבה באמת הטוב האלוקי הוא נקודת הגובה, אבל יש לזה הרבה הרבה כללים, איך עושים את זה? זה צריך להיות הטוב האלוקי על פי התורה ועל פי הדרכת תורה, בגדולי ישראל, מתוך, ולא להזניח את עבודת המוסר והמידות ומסיעת ישרים. יש בזה המון המון פרטים, כן? שלכן יש גם מקום לטעויות, לפעמים דווקא אנשי קודש יכולים לטעויות יותר קשות, כי הם אומרים, אני בשם הקודש, אז אני אכנס בכולם, ואני נותן לי להט יותר גדול, לפעמים גם לטעויות יותר גדול. צריך הרבה הרבה עבודה, איך בונים עולם אמוני, מובנה, מסודר, שמתאים לחיים, והוא לא נגד החיים. טוב, אז מבחינה הזאת, הרב והציוד עשה, הוא דרך עצומה, צדיקים שקדוש ברוך הוא שתל בדור הזה, ללמד אותנו שאפשר לבנות תורת חיים, שהיא בונה יחס לכל דבר, ומה זה, ואיך בונים משפחה, ואיך בונים יחס לכלל, ואיך מצד אחד נמצאים בתוך חברה חילונית ואפילו נגד התורה, ויחד יודעים לרומם ולפעול ולתקן ולא לסנוע, כל זה, זה תורה שלמה, תורה שלמה בפרט ובכלל. אבל אנחנו מנסים פה להבין את העיקרון שלנו. העיקרון שלנו אומר, יכול שנבנה קודם כל את היחס לקודש כנקודת הגובה בנפש. הקודש זה הגובה של החיים, האמת, הלב של החיים. זה מה שהרב מלמד אותנו פה. ואיך מהקודש אחר כך בונים יחס לכל אחד מהערכים של החיים. איך בונים זוגיות מתוך קודש, איך בונים עבודת מידות מתוך קודש, יחס לחיי החול, יחס לאמנות, יחס לכל... כל דבר, יש את הסוגיה הכללית ואת תתי הסוגיות הנפרדות, כן? עם הרבה... זה תהליך, כן? זה לא... בהחלט לא קל, זאת אומרת, יכולים להיות טעויות גדולות בדרך. צריך המון המון הקשבה והמון שימוש תמידי חכמים וסבלנות, אורך רוח, עד שלאט לאט נבנה את המודל הזה שאנחנו נראים פה, לבנות אותו בנפש, זה האתגר הגדול, בכלל ובפרט. קודם כל נתחיל מהפרט, נכון? נהיה אנשי אמונה כאלה, שבאמת התורה היא נראה לרגליהם, ומתוך התורה בונים חסד, ובונים חיים, ובונים משפחה, ובונים איש. ואז מתוך כך נוכל לבוא עם המודל הזה לעם ישראל ולהגיד לו, זה שלך. כן? ככה אנחנו רוצים את העם הזה לבנות, שזה מה שינחה אותו, בטח לא כל מיני רוחות רעות שבאות מעבר לים בתפיסות הזויות ביחס לחיים ואיך אדם צריך, כן, מה העולם הערכי שבא מאומות העולם, הוא לא מתאים לנו, הוא במידה לפעמים הפוך מכל עניינים. אז איך התורה תבנה לנו את היחס למשפחה, את היחס לערכינו, את היחס לכל דבר, לאט לאט, נתחיל מהפרט, מתוך כך נשאף להיות בונים של עם ישראל במודל הזה. נכון, אז בסדר, זה גם, אז לכן אנחנו קודם כל צריכים להתחיל, כאילו השאיפה היא על הכלל, אבל להתחיל בפרט, איך בונים, כן, באופן אמיתי, אישיות הזאת, עבודת השם, התורה והקודש, נר לרגליה, מתוך כך חברה כזאת, יישובים כאלה, בתים כאלה, וכשהאור יאיר, אז יהיה גם, ככה מאמינים, אור יש לו נטייה להתפשט. כן, לעם ישראל יש לו את הצמאון, יש לו גם עולם פנימי שמחפש וקמע כל הזמן, וגם בסוף המודלים השליליים הם גם לאט לאט מתגלה יותר ויותר הקיור שבהם. לאט לאט תהליכים, אנחנו לא עליך המלאכה לגמור. התהליכים הולכים ונבנים, אבל ככל שנבנה יותר, נבנה יותר את הטוב בפרט ומתוך כך כמה שאפשר בכלל, אז זה האור ירבה. לא, מקום שבו אנחנו נעצרים, או מקום שבו אין עדיין כלי כיבוד. בסדר, לא עליך לך, עם לך לגמור. תפלל. מקום שאי אפשר לפעול, אפשר להתפלל. זה תמיד אפשר. בסדר? אז בסדר, אז זה, אני חושב, זה עיקר האמירה, אנחנו עדיין באמירה הראשונה, תזכרו שיש לנו פה שתי אמירות בפסקה, נכון? האמירה של בית הכנסת מעל הבתים, ואחר כך חלק השני, זה נראה בהמשך. אבל בית הכנסת בעל הבתים מבטא פה מודל חיים, מודל חיים למקם את הקודש. זה, יש לנו פה, אני חושב שאנחנו נורים בשנת מדרשה, שאנחנו באים, הרבה פרטים, נכון? לומדים את זה, לומדים את זה. אני חושב פה נותן לנו פה איזה מגמה כללית כזאת. איזה אישיות אנחנו רוצים לבנות. כן, אישיות שיש בה יחס חיובי לכל כוחות החיים, אבל היא מבינה שמיקום הקודש בנקודת הגובה, בצורה נכונה ואמיתית ובריאה ומוסרית, ייתן לחיים את ערכם, ירים את החיים. ורומם ויתקן, כן, ויהווה כל הזמן המגדלור שמרים למעלה. בסדר? אז הנה, בזה הרב עכשיו חוזר עכשיו להסביר את זה בתוך הפסקה. על כן, אנחנו בתחילת השורה. על כן כל עיר. על כן כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת, לסוף חריבה. להורות, זה בא ללמד. שהתעודה של בית הכנסת, תעודה של מלג'ון יהוד, שהיא עבודת השם יתברך, הוא המקום היותר גבוה שבחיים, שכל פינות החיים הפרטיים, כולם אליו יפנו, ועל ידו יתעלו ויתרוממו. כשממקמים את הקודש בנקודת הגובה, אז הוא מייצר התרוממות, מייצר תיקון, מייצר, כן, נקודת על שכל הזמן פועלת לתקן את כוחות החיים. ובזה מתמשכת תכלית החיים לקדושה ולצדק, בכל אורחותיהם, לאט לאט, זה ממקם, זה מתקן את כל הבתים האחרים. יהיו בתים שיותר קל לתקן, בתים שיותר קשה לתקן, אבל שהקודש ממוקם בגובה, הוא לאט לאט יתקן את החיים בכל אורחותיהם, והם נבנים ומתקיימים, קדוש לעולם קיים. זאת אומרת, לא רק שזה לא יהיה נגד הבתים, זה ממש יבנה את הבתים, זה ממש ירומם. האומנות לגבי לתפקידה, כמה הרב מדבר, הרב יש המון המון פסקאות על התפקיד של האומנות, יש תפקיד הספרות, יש תפקיד, אנחנו לא נגד, כל דבר שהולך ונברא פה ומתגלה פה, כוחות החיים שיש וכוחות היצירה שיש, הם כוחות מדהימים. זה שהם בפועל מזיקים, זה בדיוק בגלל הנקודה הזאת. כי אין מעליהם את נקודת הקודש שמתקנת ומעדנת. כן? היום בעולם האומנות הכל דיכאוני, אין, זה אפילו מתבטא בצבעים, כאילו, לא יוצרים, לא, אפור ושחור, זה כאילו ככה יוצרים. הכל מאוד מדוכא ודיכאוני, מה ירומם? מה ייתן איזה נקודת אור? כן? עולם הפסיכולוגיה, כמה אפשר לרומם אותו, זה כלי כל כך חשוב. אבל שוב, שנקודת המוצא שלו היא חוסר אמון בטוב הפנימי שבאדם, חוסר אמון בטהרה הפנימית של האדם, אז הוא יכול ללקות בחסר בחלקים משמעותיים שלו. כל אחד מהחוכמות, והחוכמה בגויים תאמין, חוכמה זה דבר שמאוד מאוד נצרך, אבל הוא חייב שיהיה מעליו את נקודת הגובה האלוקית, הרוחנית, המוסרית. ואז היא מכוונת, מטהרת, נותנת לכוחות האלה את מיקומם הנכון. בסדר? עולם הכלכלה, איזה אידיאל זה לבנות כלכלה צודקת, שהיא גם יודעת לתת לפרט, היא גם יודעת לתת לעניים, אבל כשיש נקודת גובה אלוקית, היא תכוון, היא תטהר את החיים. בסדר? והיה נשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו. אוקיי. פה אנחנו בעצם עוברים לחלק השני, פה נראה לי אנחנו נשאיר את זה לפעם הבאה. בסדר? כי פה אנחנו עוברים לחצי השני של האגד לגבי הבנייני הנוי, זה עוד לא הסברנו, בסדר? אז אנחנו נעצור פה ונשלים את זה בלב השנתיים.